אתם מאזינים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של כירורגיית ראש וצוואר של הרי. אני פרופסור גלעד הורוביץ, סגן מנהל מחלקת אף אוזן גרון במרכז הרפואי איכילוב, ובפרק הזה אנחנו נעסוק באחד הנושאים המרכזיים בכירורגיית ראש צוואר, שהוא הטיפול בגידולים מוקדמים של חלל הפה. בפרק הזה נדון בשיקולים הכירורגיים והטכנולוגיות המודרניות המשמשות אותנו, ולבסוף בקבלת החלטות בתהליך הטיפול. איתנו באולפן דוקטור אנטון ורשבסקי, רופא בכיר ביחידה לכירורגיית ראש צוואר ומיקרו-כירורגיה משחזרת באיכילוב, ודוקטור דן יניב, רופא בכיר בכירורגיית ראש צוואר מהמרכז הרפואי בלינסון. שלום דוקטור יניב ודוקטור ורשבסקי.
שלום.
היי, שלום.
אז חבר'ה, אתם פוגשים מקרים שמתעכבים בקהילה במהלך האבחון של גידולים של חלל הפה?
אז התשובה הפשוטה היא כן, פוגשים. זה מעניין, אבל יש לזה קשר הדוק לסיטואציות שקורות במדינה. ראינו את זה הרבה בקורונה, שמטופלים פחדו להגיע לרופאים ומשכו גידולים שהפכו להיות מגידולים מוקדמים לגידולים מתקדמים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בתקופות של מתיחות, מלחמה, תחילת המלחמה לצורך העניין, אחרי השביעי באוקטובר לא היו מטופלים, ואז כמה חודשים אחר כך אתה מתחיל פתאום להתעכל במטופלים גידולים יותר מתקדמים מאשר אתה רגיל.
אוקיי, תודה. דן, אתה רואה מקרים שמבוררים בהתחלה בתור נגעים שפירים בעצם של חלל הפה, ורק אז בדיעבד מסתבר של למעשה גידולים אמירים?
בהחלט. אני חושב שלפעמים יש חוסר מודעות. אני רק אוסיף עוד דבר קטן למה שאנטון אמר, מלבד אירועים שיש במדינה, יש גם אנשים שמזניחים, זה גם דבר שאנחנו רואים. לפעמים אני חייב להניח מתוך פחד להתמודד, או הם כבר בעצמם מבינים מה יש להם, ואנחנו יודעים שיש אנשים שמאוד מפחדים מהמילה הזאת, סרטן, למרות שיש לנו טיפולים מצוינים, וכמובן שככל שאתה מגלה את זה יותר מהר, הטיפולים הם יותר טובים.
אז חוסר המודעות זה גם בקרב המטופלים וגם בקרב הקהילה הרפואית, או שבעיקר בקרב המטופלים?
אני חושב שבעיקר בקרב המטופלים, אבל ברור שיש גם הרבה פעמים עם גידולי חלל הפה, האדם הראשון שפונים אליו הוא רופא או רופאת השיניים, שלא כולם הם עם אוריינטציה לאונקולוגיה, לסרטן, ולפעמים אנחנו רואים, אני חושב שסך הכל הרפואה בישראל היא טובה, אולי נתקלתי בזה דווקא יותר כשהייתי בארצות הברית, כשאנשים מגיעים מכל מיני מקומות מאוד קטנים ומרוחקים, עם פחות גישה לרפואה טובה, בארץ פחות, אבל בהחלט לפעמים יש טעויות שנעשות בקהילה.
אז מתי בעצם, אנטון, אתה ממליץ לאנשים להמשיך לברר נגעים, ומתי אפילו תגיד להם, enough is enough, עושים עכשיו ביופסיה?
זו שאלה מצוינת, כי הגבול הוא נורא דק. הרבה פעמים אתה אומר, אני לא רוצה סתם להלחיץ את המטופל, מגיע לך עם מישהו עם פצע בחניכיים, פצע בלשון, שבוע. אז מה, ישר כל מטופל שאני רואה עם פצע בלשון ישר ביופסיה? לא. אבל אם יש מטופל שיש לו פצע כבר מספר שבועות, והוא רואה שהוא ניסה משחה כזאת של רופא שיניים, וזה רק ממשיך לגדול, לא עובר, הכאבים מחמירים, אז אני חושב שהגיע הזמן לביופסיה. בסופו של דבר, מבחינה פילוסופיה אישית, אני מעדיף לקחת 10 ביופסיות מיותרות, מאשר לפספס מטופל אחד ולא לקחת לו ביופסיה.
אוקיי, ובקונטקסט הזה יש מטופלים שמראש אתה חושב שהסיכון שלהם לממאירות הוא גבוה יותר?
אז אנחנו מכירים את הגורמי סיכון העיקריים לגידולי ראש צוואר, וספציפית לגידולי חלל פה, אז מטופלים שמעשנים, שותים הרבה, שגם פה זה תלוי איך אתה שואל את המטופל, כדי להבין האם הוא באמת שותה הרבה, וכמובן היסטוריה קודמת של גידולים, הן בחלל פה ובראש צוואר בכלל. מטופל שאני מכיר אותו, שהוא כבר נותח על ידי, או שהוא פשוט נמצא במעקב אצלי בגלל גידול קודם, אנחנו נזדרז לקחת לו ביופסיה.
אוקיי, דן, אז אנחנו בעצם בעיקר עוסקים פה בגידולים מוקדמים של חלל הפה, אז מישהו הגיע, לקחת לו ביופסיה, וקיבלת תשובה של סקוואמוס סל קרצינומה של חלל הפה, אנחנו מדברים על משהו שנראה כמו T1, T2, אז איזה קומבינציית הדמיות אתה מבקש בעצם לפני שאתה מתחיל טיפול, או כשאתה רוצה לתפור לו את הטיפול?
קודם כל, חשוב להדגיש שהבדיקה הגופנית היא חלק סופר עקרוני, אני חושב, גם בשביל להבין מה יהיו התוצאות אחר כך של הניתוח, מה יהיה החסר, מה תהיה הפונקציה, זה עוזר לנו לתכנן את ההמשך. אבל מבחינת הדמיות, אני בדרך כלל שולח את המטופלים ל-CT עם חומר ניגוד ולאולטרסאונד. כל בדיקה יש לה את היתרונות והחסרונות שלה כמובן, כשאני מוצא שהאולטרסאונד מאוד מאוד רגיש לבלוטות לימפה, שזה דבר חשוב בגידולי חלל הפה, אנחנו יודעים, משנה את הסטייג'ינג, משנה את ההתייחסות שלנו, וה-CT נותן לי איזשהו גם מבט תלת מימדי וגם בשאלה של חדירה לעצם ודברים כאלה.
בסיטי דרך אגב אתה גם מבקש סיטי חזה באותה הזדמנות, זאת אומרת זה ראש צוואר חזה, או שאת זה אתה שומר להדמיות כמו פט?
בגידולים מוקדמים אני בדרך כלל, אם זה נראה כמו T1 או T2 לא גדול, אז אני לא אבקש חזה, T3, T4 כן. ולגבי MRI, שזה שאלה, בדרך כלל, אני לא מתעקש על זה, גם מבחינת הזמנים של להגיע לניתוח, ו-MRI יכול לקחת כמה שבועות טובים במדינת ישראל. שוב, אם יש את זה, זה nice to have, אבל אני לא מתעקש על זה בדרך כלל.
אנטון, אתה מבקש MRI כשמדובר בגידולים של רקמה רכה, נגיד לשון, אתה בכל זאת רוצה לדעת עד מה הגבולות שלך?
אני מעדיף שכן. צריך לזכור שבישראל, למרות כמה שאנחנו אוהבים לרדת על מערכת הרפואה הציבורית ועל הזמינות של הדמיות, בעולם לפעמים זה עוד יותר קשה. אז MRI לרוב כשאתה מתעקש אתה מצליח להשיג את זה תוך מספר שבועות, וכן יש את הזמן גם הכנה לניתוח. בדיקת הפט שהיא הבדיקה בעצם ש... אנחנו רוצים לבדוק גורות מרוחקות, נכון שב-T1 ו-T2 זה לא קריטי, אבל אני כן מעדיף שיהיה לי את ה-PET-CT, אפילו בתור איזשהו בייסליין, שאנחנו אחר כך נוכל לעקוב אחרי המטופלים האלו, צריך לזכור גם שהרבה מהמטופלים האלו, כמו שאמרנו, גורמי סיכון זה עישון ואלכוהול, אז יכול להיות להם גם סקנד פריימרי בריאות, וזה כן מידע שאתה רוצה לדעת. דרך אגב, בארצות הברית, גם אתה יודע, שהסיכוי להשיג PET הוא הרבה יותר נמוך מאשר בישראל. זה בדיקה שהרבה יותר זמינה בארץ.
מבחינתך PET למחלה מוקדמת זה לא חובה, או שאתה מעדיף שיהיה לך PET בכל מקרה?
זה לא חובה.
אבל הדמיית חזה אז אתה עושה?
כן, בכל מקרה הדמיית חזה, אני תמיד מעדיף שזה יהיה PET, אם אני רואה שזה באמת מתעכב ויגרום לעיכוב בניתוח, אז אנחנו נעשה פשוט CT חזה.
דן, בהמשך לאמירה שלך על האולטרסאונד, שיש לו רזולוציה מצוינת לבלוטות לימפה, מתי אתה שוקל דיסקציה צווארית שגרתית, ומתי אתה בעצם מסתפק בדגימה של בלוטת זקיף בלבד?
אז הנושא הזה של בלוטת הזקיף בגידולי חלל הפה, זה משהו שהוא נמצא במחקר כרגע, באופן רב מרכזי, ואני לא חושב שיש לנו תשובה חד משמעית.
אבל כן, אנחנו רואים ב-NCCN שזאת אחת האופציות שלנו ב-T1.
היה לי ניסיון עם זה בפלושיפ בארצות הברית. אני מצאתי שכמנתח לפעמים למצוא את בלוטת הזקיף בגידולי חלל פה, שהיא יכולה להיות עמוקה, הדיסקציה והעבודה שאני צריך לעשות בשביל להוציא את הבלוטה האחת הזאת, כבר באותו זמן יכולתי לעשות דיסקציה מלאה, ואני עוד לא בטוח לגבי מה שזה חוסך. אני אגיד משהו אחר, שבגידולים מאוד מוקדמים, אנחנו הרבה פעמים מוותרים בכלל, ועם כמובן הדמיה שהיא נקייה מבלוטות, אז אנחנו הרבה פעמים מוותרים, לוקחים בחשבון גם את המצב הכללי של מטופל, גיל, אם אני רוצה לנסות לקצר את משך הניתוח, אם יש לו גורמי סיכון הרדמתיים, אז אנחנו לפעמים שוקלים את זה, למרות שאנחנו יודעים שיכולות להיות גרורות שלא רואים אותן בפט, באולטרסאונד, בסיטי, בכל הדמיות, אבל אם זה גידול קטן, שטחי בעיקר, שנראה שהוא לא עמוק באיש מבוגר, אז יכול להיות שאני בכלל אחסוך את זה לחלוטין. לגבי הסנטינל, בלוטת הזקיף, אני מרגיש שעוד אין לנו מספיק מידע בשביל ללכת על זה בלב שלם.
בוא ניקח באמת מחלה מוקדמת, תן לי סנריו של מטופל שתיקח אותו לדיסקציה צווארית, כמעט בכל מקרה, ומטופל שתגיד, אוקיי, זה מישהו שאני לוקח אותו לסנטינל.
אני חושב שכיום, מה זה כיום? זה פחות או יותר מאז המחקר של דקרוז ב-2015, הברירת מחדל שלנו זה דיסקציה צווארית. אתה צריך סיבה מאוד טובה להגיד למה אתה לא עושה נק דיסקשן, לעומת למה כן. צריך לזכור שגם לפי NCCN, אחד הפרמטרים הכי חשובים בקבלת ההחלטה, אם זה מעקב, סנטינל או דיסקציה, זה ה-depth of invasion בפתולוגיה הראשונית, ואנחנו יודעים טוב מאוד, שברוב הפעמים אנחנו לא מקבלים את המידע הזה בכלל. עכשיו, סנטינל לימפנוד ביופסי, זה אופציה אפשרית, כמו שדן אמר, בקונסטלציה של הבתי חולים היום, זמן לקבל פרוזן, זה לא תמיד חוסך את הזמן. אני אישית משאיר את האופציה הזאת למקרים מאוד ספציפיים, שהם לא שגרתיים. לדוגמה, מטופל שעבר קרינה בצוואר בגלל ממהירות קודמת, ולכן כל המסלולים הלימפטיים שלו הם כבר לא מה שאתה מצפה. הרי כל ההיגיון בדיסקציה אלקטיבית, כי אתה יודע לאיפה זה ילך, אז אם המסלול לא קיים, אז אולי דווקא סנטינל יהיה הפתרון. והאוכלוסייה המאוד מאוד מבוגרת, שאנחנו רואים יותר ויותר מטופלים כאלה, שפעם אולי היו נשמע, למה אתה מטפל בכלל, הוא בן 80, הוא בן 90, היום אנחנו כן מנתחים את המטופלים האלה, ומתאימים להם את הטיפול, אז אחד האופציות במקרים האלו, באמת זה ביופסיית בלוטת זקיף, שבסופו של דבר כן מקצרת את הזמן בחדר ניתוח, ומורידה את המורבידיות לאחר הניתוח.
אוקיי, אז בואו נעשה שנייה סטופ, ואם אתם שמתם לב, רצנו מיד לחדר ניתוח, זה כמעט רפלקס, אבל האם יש מקרים שגם במחלות מוקדמות אנחנו נשלב טיפול נאו-אג'ובנטי כמו אימונותרפיה?
אז קודם כל חשוב לזכור שרוב גידולי ראש צוואר הם קודם כל הטיפול בהם הוא כירורגי, ובגלל זה נכון מה שאמרת, זה רפלקס מבחינתנו, כאילו חדר ניתוח, אבל בהחלט ככל שהמחקר יתקדם אנחנו נראה יותר ויותר טיפולים נוספים, וכמובן אני מניח שאתה רוצה גם להזכיר את הקינאוט 689, שזה בעצם מחקר שבו נתנו טיפול באימונותרפיה לפני ניתוח, והראו איזשהו שיפור בשרידות, זה עוד לא ממש שיפור בשרידות, זה צריך עוד קצת לחכות עם זמן המעקב, בשביל להגיד באמת שיש שיפור בשרידות של המטופלים. יש סיבה נוספת לתת אימונותרפיה, או סליחה, טיפול נאו-אג'ובנטי, אם אתה רוצה להקטין את הגידול ולקבל תוצאה פונקציונלית יותר טובה, כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו מדברים עליהם ביום-יום וחושבים עליהם ביום-יום. ספציפית בגידולים הקטנים, המוקדמים יותר, אז זה באמת שאלה, כי אתה אומר, אני יכול לקחת את המטופל לחדר ניתוח מחר, ולהוציא את הגידול הזה, והשאלה מה אני מרוויח מהטיפול הנאו-אג'ובנטי. ואני חושב שכשהנתונים יבשילו ויהיה לנו מעקב קצת יותר ארוך, למשל של ה-689, אז יכול להיות שאנחנו נגלה שאנחנו חייבים לתת לכולם, כי זה נותן שיפור בשרידות. היום אני יכול להגיד שאצלנו, הרבה פעמים בדיון המקדים שאנחנו עושים בינינו בבלינסון, הסיבות ללכת לטיפול נאו-אג'ובנטי יהיו בדרך כלל גידול מתקדם, גידול אולי אפילו על גבול הנתיח, שאנחנו רוצים להפוך אותו לנתיח, ולא הגידולים המוקדמים. אבל אני בטוח שאנחנו נגיע גם לזה בשנים הקרובות.
אנטון, יש מקרים שאתה חושב שלמרות שמדובר בגידול מוקדם, הפגיעה הפונקציונלית תהיה משמעותית, ותעדיף לכן לתת טיפול מקדים נאו-אג'ובנטי לפני ניתוח, או שמבחינתך עצם העובדה שמדובר בגידול מוקדם, הטיפול הנכון הוא קודם כל כירורגיה?
בגידול מוקדם לרוב לא תהיה פגיעה פונקציונלית משמעותית בניתוח, צריך לזכור את זה. אנחנו מדברים על גידולים קטנים, T1, T2, וגם כאשר אנחנו מנתחים יש לנו אופציות לשחזור, בין אם שחזור פשוט כמו להשאיר את זה לריפוי משני, סגירה ראשונית או יריעה ביולוגית כמו אינטגרה, ועד המתלים החופשיים שאנחנו שומרים לגידולים יותר מתקדמים. ההנחת העבודה היא שגידול מוקדם, T1, T2, הפגיעה הפונקציונלית היא מינימלית, הניתוח הוא ברוב המקרים הוא קורטיבי, ואנחנו לא נדרשים לשום טיפול משלים, הן אם זה קרינה והן אם זה כימותרפיה, ולכן נכון להיום, כמו שדן הדגיש, המחקרים בתחום הם כרגע, אז נכון להיום הטיפול בגידולים מוקדמים הוא עדיין יהיה כירורגי קודם כל.
אז כבר הזכרת את נושא הסגירה, וזה מוביל אותנו לנושא של באמת מתי אתה תבחר סגירה ראשונית, ומתי תגיד שהמקרה הזה מתאים כבר לשחזור.
אז כמו בכל החלטה כירורגית יש כאן מספר שיקולים, זה הבן אדם המטופל עצמו, מה היה התפקוד שלו לפני הניתוח, לפני בעצם גילוי המחלה, ומה היקף המחלה. בתור כלל אצבע, אם אנחנו מדברים ספציפית על גידולי לשון לצורך העניין, אז אנחנו מדברים כזה עד שליש, אתה יכול להשאיר את זה, אם זה ריפוי משני, סגירה שניונית, ואחרי שליש, וביותר אחרי חצי, זה כבר מחייב שחזור במתלה חופשי, כאשר הגרי אריה הוא שם איפשהו. הרבה פעמים זה דיון שנעשה עם המטופל, עם הגורמי סיכון שלו, כמה הם משפיעים על היכולת לעשות מתלה חופשי, ומה המטרות גם של המטופל וגם שלי. אם נגיד הזכרנו את המטופלים המבוגרים קודם, אז מטופלת שניתחתי לפני חצי שנה, מטופלת ב-95 עם גידול קטן בלשון, הוא T1, יש צורך לשחזר את זה? לא. המטרה העיקרית שלי במקרה הזה, להוציא אותה כמה שיותר מהר מחדר ניתוח, עם מינימום תופעות לוואי. אותו מטופל שהיה מגיע בגיל 35, שיש לנו עוד 60 שנות חיים לפחות, והמטרות שם שונות, יכול להיות שבמקרה הזה, גם אם זה שחזור קטן, אני כן ימליץ לקחת את הסיכון ולעשות את השחזור, כי אנחנו לא צופים בעיות מיוחדות.
אז אם הזכרתם לשון, תכף נגיע גם לעצם, מתי עובר הגבול בין הרדיאל פוראום ל-ALT מבחינת לשון?
אז אם אנחנו מדברים רק על לשון קדמית, לשון אוראלית בגם קטן, אנחנו מדברים בעיקר על רדיאל פוראום, זה בעצם הסוס העבודה שלנו, הבחירה הראשונית ברגע שהחלטנו כמו שצריך מתלה חופשי. כשאנחנו מדברים על בגמים יותר משמעותיים, אם זה חצי לשון, ואם זה בגמים שדורשים בלק יותר גדול של רקמה, כשאנחנו מדברים על מעורבות של רצפת פה, בסיס לשון, אז אנחנו נתקדם כבר לכיוון מתלים יותר גדולים, שבמקרה הזה האופציה הראשונית היא ה-ALT.
אוקיי, אז עכשיו יש לנו מטופל שיש לו גם מעורבות של המנדיבולה, ואנחנו פה מדברים על סגמנט על מנדיבולקטומי, ומן הסתם נרצה לשחזר את זה. אז תגידו לי, מתי אתם משתמשים במודלים תלת-ממדיים ובאלה נסיבות?
אז מודלים תלת-ממדיים זה כן משהו שנכנס לעולם השחזורים בראש צוואר בעשור האחרון פלוס מינוס, נפוץ מאוד בעיקר בשחזורי עצם. זה נותן אותו אופציה בעצם לעשות את הניתוח בצורה וירטואלית בסביבה ממוחשבת לפני, לתכנן את כל החתכים שנעשה הן בקריטה והן בשחזור. המטרה זה גם לקצר זמן חדר ניתוח, אנחנו מדברים על ניתוחים שיכולים לקחת גם 12 שעות, ובסופו של דבר גם לתת תוצאה שיקומית ותפקודית יותר טובה למטופל.
אני רוצה להגיד נקודה לגבי שחזורים, אני לא עושה שחזורים של מתלה חופשי, ואנחנו עובדים בצוות, אבל אני עושה את הקריטה, וכחירוג אונקולוגי מאוד חשוב לי להרגיש בנוח, שאני יודע שאני יכול לכרות כמה שצריך, בשביל להוציא את המטופל נקי, וש... יש לי צוות שיכול להחזיר לו את הפונקציה ואת האסתטיקה, וזה נורא חשוב, ואני רוצה להתייחס לנקודה שאנטון אמר, שהיא נורא יפה בעיניי, שצריך להסתכל על המטופל ועל המטרות שלו. היה לנו איזה עבודה שכתבנו, זה מין קייס ריפורט, אבל בגדול שדיברנו על טיפול נאו-אג'וונטי בחלל פה, כדי להשיג פונקציה, והסיבה שבחרנו להציג את אותו מטופל, היא שהעבודה שלו הוא מדריך שוטרים בסוואטים, בצוות ימם, ואם הוא לא יכול לדבר, אז הוא בעצם סיים את הקריירה, ו... שם היה לנו צורך להקטין את הגידול, לפני שאנחנו יכולים לשחזר בצורה שמאפשרת לו להמשיך לעבוד, וזה באמת להסתכל בצורה יותר הוליסטית על הבן אדם, וזה נורא חשוב ויפה שגם מי שמשחזר חושב על זה.
אוקיי, אז בעצם סיימנו את הניתוח ושחזרנו את המטופל, ועכשיו אנחנו רוצים להתקדם לשלב האג'וונטי, ואני רוצה לדעת מתי אתם ממליצים על תוספת קרינה, ומתי אתם מסתפקים במעקב פוסט-אופרטיבי בלבד.
בגדול יש גיידליינס, ומעבר לגיידליינס מאוד חשוב לעשות דיון, מה שנקרא מולטי דיסציפלינרי, רב צוותי, שבו נמצאים גם הכירורגים, גם האונקולוגים, לעבור שוב על ההדמיה, ובעצם גם פה שוב לתפור את הטיפול ספציפית למטופל. האם כבר היו לו טיפולים קודמים, היו לו ניתוחים קודמים, מה הם גורמי הסיכון שלו, ואז אתה קצת חורג מהגיידליינס, אבל בגדול, בגיידליינס, אם לפשט את זה, אז בגידולים הגדולים יותר, אנחנו נרצה להוסיף קרינה, ב-T3, T4, בגידולים המוקדמים בדרך כלל אנחנו לא צריכים, אם יש מעורבות של בלוטות לימפה צווריות, אז אנחנו כן נרצה להוסיף קרינה. יש פה נקודה מעניינת אגב, מה קורה אם בגידול הפרימרי בחלל הפה, הוא היה, מגיע לו קרינה, ולעומת זאת עשית דיסקציה צווארית, הוצאת 30 בלוטות לימפה, כולן נקיות, האם אתה צריך להקרין את הצוואר? כשהיום בגדול התשובה היא כן, למרות שזה לא מבוסס הוכחות יותר מדי טובות, ואני חושב שזו נקודה שאפשר להתאים אותה ספציפית למטופל, להגיד, ניקיתי לו את הצוואר, לא מצאתי שם שום דבר, אני חוסך לו את הקרינה הזאת ואת הנזקים שלה.
גם הטיפול הפוסט-ניתוחי הוא מותאם מטרות ומותאם אישית. הרי כל הקונספט של טיפול פוסט-ניתוחי זה הורדת הסיכון לחזרה. זה בעצם מה שאנחנו מנסים להשיג, אם זה בקרינה, אם זה בכימותרפיה, כי אתה מתאר לעצמך שעשית ניתוח, הוצאת את המחלה, ואתה מנסה לטפל במחלה מיקרוסקופית. אז גם פה יש הבדל, אם זה מטופל בין 30, מטופל בין 90, מטופלת בת 90, הוצאת לה את המחלה, מה המטרה עכשיו בטיפול טיפול אג'וונטי, טיפול משלים, גם אם היא כביכול עומדת בקריטריונים, שנוריד לה את הסיכון לחזרה בעוד 5 שנים, אני לא בטוח מה הרווח פה במקרים האלה.
אז מה אנחנו עושים עם גבול של 3-4 מילימטר?
אתה שואל בדיוק על הגרי אריה, שאנחנו מדברים על מה שנקרא גבולות קרובים. אז א', במקרה הזה, כמו בכל נקודה אחרת, חשוב מאוד הדיון המולטי-דיסציפלינרי, וספציפית עם הפתולוג. זה שראה את הרקמה, ואתה יכול להבין ממנו איזה גבול מדובר. לפעמים זה 3-4 מילימטר, ואז אתה מבין שמה שנמצא מעבר זה אוויר, כי זה פשוט הגבול הלטרלי של הלשון, ולפעמים זה באמת גבול אמיתי, גם הצורת התפשטות של הגידול, מה depth of invasion, מה worst pattern of invasion, שיקולים שנכנסים גם כן להחלטה בטיפול, ולכן אין פה איזושהי תשובת בית ספר שכן לא, יש מטופלים שבהם בכל מקרה נמליץ על טיפול קרינתי, למרות שהיום הנטייה היא פחות ופחות בעיקר על ה... 3-4 קרובים ל-5 מילימטר שנחשב הגבול הנקי.
בסוף צריך לזכור שהקווים המנחים, הגיידליינס, או בכלל הרפואה מבוססת הרבה על בסדר, הבנה ביולוגית, אבל השאר זה סטטיסטיקה. ולא בטוח שהמודלים הסטטיסטיים שלנו הם מספיק טובים ולוקחים בחשבון מספיק דברים. ואם אנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית, שוב, עוד 5, 10 או 20 שנה, אני לא יודע לחזות בדיוק, אז יהיה לנו פרופיל גנטי מלא של כל אדם, ושל הגידול שלו, ושל גורמי הסיכון שלו, ושל התפקוד הלבבי שלו, ולפי זה אנחנו נתאים טיפול שהוא מאוד ספציפי. היום בעצם מה שאנחנו עושים הוא די גס, אוקיי, היה לו גידול גדול, אז ניתן לו יותר טיפול, ויכול להיות שזה גידול גדול, אבל המוטציה הגנטית בו היא דווקא פחות אגרסיבית, אולי הגידול הוא גדול כי באמת הוא הוזנח הרבה זמן, אולי המוטציה הזאת פחות מרגיבה לקרינה, ואני הולך לתת לו קרינה כי זה מה שיש לי. אז כל הדברים האלה צריכים להיות מותאמים אישית עד כמה שאנחנו יכולים, ובעתיד אני בטוח שהם יהיו יותר מותאמים אישית.
אז מה עם התמה של גבולות חיוביים ואקסטרה קפסולר אקסטנשן לגבי חימוקרינה?
התוספת של חימותרפיה, אנחנו יודעים שהיא משפרת באחוז מסוים, לא מאוד גדול, אבל הפיצ'רס שאתה ציינת, גבול מעורב ובאמת בלוטת לימפה עם חדירה מחוץ לקופסית, הם מעידים על גידול מאוד אגרסיבי. אם הוצאנו את המטופל עם גבול מעורב, זה אומר שלא יכולנו שזה הגיע לאיזשהו אזור, או שזה מאוד אינפילטרטיבי, ה-West Pattern of Invasion הוא כזה שלא זיהינו את הגבול בצורה טובה, זה אומר משהו על הגידול, ואז אנחנו בהחלט שוקלים להוסיף, שוב יש פה עניין של גיל מבוגר, שזה פחות מוכח בגילאים המבוגרים, יש כמובן את התופעות לוואי של חימותרפיה, יש איזשהו סיכון שבגלל התוספת של החימותרפיה, המטופל לא יצליח לעמוד בקרינה, ובמקום לקבל 30 או 33 טיפולים שהוא היה אמור לקבל, פתאום הוא לא יוכל לעמוד בזה ויקבל רק 27 טיפולים, גם לזה יש משמעות, אבל כן, זה הגיידליינס וזה בגדול מה שאנחנו עושים.
אני חושב שעם הזמן כן יש הבדל בין גבול חיובי לעומת אקסטרה קפסולר אקסטנשן, גבול חיובי זה גבול חיובי. זה בוודאות נשאר גידול בתוך הרקמה, לפחות לפי הפתולוגיה. לעומת זאת, חדירה מחוץ לבלוטות, זה משהו שהוא תחת מחקר פעיל קודם כל, וכבר היום אנחנו רואים ריבוד בין מינימל אקסטרה קפסולר לעומת פריצה יותר משמעותית, וככל שאנחנו נתקדם עם המחקר, אנחנו הריבוד כנראה יהיה יותר מדויק והטיפול יהיה יותר מותאם.
אז בינתיים אנחנו יודעים על 2 מילימטר, זה העבודות האחרונות, אוקיי? באיזה תדירות אתם עוקבים אחרי המטופלים ובאיזה מסגרת?
אז המטופלים עוברים מעקב קבוע במרפאת ראש צוואר בבית חולים. זו מרפאה שהיא צריכה להיות מולטי-דיסציפלינרית. זה לא אומר בהכרח שכל הדיסציפלינות יושבים באותו חדר הרופאים ורואים ביחד, אבל זה כן אומר שהמטופל ייבדק הן על ידי המנתח, אונקולוג, קלינאי תקשורת, תזונאית, כל מה שהוא צריך. אני אישית רואה את המטופלים בערך שבוע, שבועיים אחרי הניתוח, אחרי שהוא בעצם השתחרר מהאשפוז הראשוני, כאשר אחר כך בשנה הראשונה המעקב הוא בערך פעם בחודשיים, ואחרי זה לאט לאט הטווחי זמן עולים, 3 חודשים, 4 חודשים, 0.5 שנה, ובגדול רשמית המעקב צריך להיות עד 5 שנים. אנחנו כן מכירים את זה שמטופלים מאוד מאוד אוהבים להישאר במעקב, וגם מטופלים שניתחנו אותם לפני 7, 8 ואפילו 15 שנה, רוצים לבוא בשביל השקט הנפשי שלהם פעם בשנה, לראות את הרופא שיגיד לו שהכל בסדר, בשביל השקט הנפשי בעיקר.
אז דן, מטופל שבסופו של דבר לא קיבל קרינה, זאת אומרת ניתוח בלבד, האם עדיין אתה רואה אותו במסגרת של מרפאה מולטי-דיסציפלינרית, או שמטופל כזה כן יגיע אליך למרפאה שרק אתה יושב בה?
זה יהיה מעקב שלי בלבד, הוא לא יהיה במעקב גם אצל האונקולוגית שלנו.
אוקיי, ואחרי השנה הראשונה, באיזה עיתוי אתה מביא אותם לביקורות?
אז אני גם בשנה הראשונה בדרך כלל רואה את המטופלים כל חודשיים, בשנה השנייה כל 3-4 לפעמים, בשנה השלישית כבר בדרך כלל 4 חודשים, והלאה זה פעם בחצי שנה, אחרי 5 שנים הם באמת אמורים לחזור למעקב בקהילה, זה באמת מאוד קשה להרבה מהמטופלים האלה לעזוב את הבית חולים נפשית, אז יש גם בעצם מה שנקרא מרפאת שורדים, שזה מודל שבו הם ממשיכים להגיע פעם בשנה, זה מרפאה שאמורים לשים לב בה גם לדברים קצת מעבר, המלצות לבדיקות סקר לסרטנים אחרים, הפסקת אישון, כל מיני דברים כאלה. בהקשר הזה, אני אצטט את אחד מהראש צוואר הוותיקים בארצות הברית, דוקטור מיירס, שאמר כמה זמן צריך לעקוב אחרי מטופל ראש צוואר? כל החיים. אחד זה בגלל second primary, נושא שהוזכר פה, אבל השני זה בגלל הפגיעה התפקודית, שלפעמים יכולה להופיע אחרי כמה שנים. אנחנו רואים אפילו לפעמים שיתוק עצבי כמה שנים אחרי קרינה. והם צריכים איזושהי כתובת. אז בהחלט, מבחינה פרוצדורלית, זה נוח שיש את המרפאת שורדים הזאת, כדי שאנחנו, מנתחים, נוכל להמשיך לראות מטופלים חדשים, אבל עדיין יהיה למטופל איזשהו קשר עם הבית חולים, והרגשה שאם משהו צץ, הוא יכול לפנות.
עכשיו, חוץ מבדיקה פיזיקלית, אתם מזמינים גם הדמיות במסגרת המעקב המרפאתי?
כן. החוקים טווחי זמן ואיזה הדמיה הם לא כל כך חדים, כמו שאנחנו מדברים על הדמיות לפני ניתוח. אני לרוב חוזר על ההדמיה הבסיסית של ההבחנה פעם אחת בסוף הטיפול, לצורך העניין אם זה מטופל שעבר קרינה, אז אחרי הטיפול הקרינתי כמה חודשים אחרי, ואחר כך אחרי שנה. אחרי יותר משנה, אם הבדיקה הגופנית שלי מאפשרת לי לראות את האזור של הגידול הראשוני, אז אני לא רואה צורך בהדמיות רוטיניות, אלא אם יש איזשהו חשד. במצבים שבהם הבדיקה הגופנית היא לא מספקת, אז כן, חוזרים על הדמיות רוטיניות. מצבים לדוגמה של גידול שפלש לסינוס ועשית איזשהו פריפ פלאפ גדול, שאתה פשוט לא רואה את החלל, אז אין מה לעשות, אתה חייב הדמיה רוטינית, כי אחרת אין לך דרך לעקוב בעצם אחרי המחלה.
אז מה לגבי פט רוטיני אחרי סיום טיפול, למשל המטופל שגם קיבל קרינה?
באמת הקווים המנחים פחות ברורים פה, בפרקטיקה שלי אני אעשה פט ראשון בין 10-12 שבועות אחרי סיום הטיפול, ניתוח קרינה, ועוד פט אחרי שנה באמת, ואחר כך כבר לא.
אוקיי, עכשיו המטופל מגיע, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים כל מיני שינויים בחלל הפה, בעקבות הניתוח והטיפול הקרינתי, אם הוא קיבל, ושוב אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, יש כל מיני שינויים, יש כל מיני קטמים, יש צריבות, מתי אתם מחליטים שאתם לוקחים להם ביופסיות?
זה באמת נושא מאוד מאוד בעייתי. המטופלים האלו בעיקר אחרי שהם עברו קרינה וכימותרפיה, הם סובלים מנזקים של יובש בפה, שגורם לפטריות וזיהומים, ואם עשית להם איזה מתלה, אז מתחכך להם בשן, אז זה מאוד קל, כל מטופל כזה, למצוא לו 3 נקודות לביופסיה בכל ביקור שהוא מגיע. אז מצד אחד כן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, אבל מצד שני, בסוף המטופל צריך לחיות, ואתה לא יכול כל שבוע להביא אותו לביופסיה. מבחינתי, שתי פתרונות לסיטואציה. דבר ראשון, זה מרפאת בריאות הפה, של רופאי שיניים שרגילים לעקוב אחרי נגעים שפירים בחלל הפה, והם יודעים בעין, יש להם ניסיון רב בלראות איך, האם זה נגע שפיר או יותר חשוד. ודבר שני, מעקב. אתה מזמין את המטופל הזה לא פעם בחודשיים, פעם בשלושה חודשים, כמו שאתה רגיל. אתה מזמין אותו לפעמים פעם בשבועיים, ואתה רואה שהנגע קצת נסוג, אז בוא תחזור אליי עוד 3 שבועות. זה time consuming, אבל מבחינתי זה הדבר הנכון למטופל במצבים האלה.
לחלוטין מסכים. אני אוסיף שיש לנו היום את האפשרות של לצלם את הנגעים, להעלות אותם למערכות של בית החולים, ואז כשהוא חוזר בעוד שבועיים או 3, יותר קל לי באמת להגיד, זה, וואלה, זה נסוג קצת, אני מחכה עם הביופסיה, אז זה גם עוזר.
דוקטור דן יניב, דוקטור אנטון ורשבסקי, תודה רבה.
תודה.